בפעילות של עמותה. העמותה עוסקת בעניינים של חברה, ואנחנו מאוד נשמח לשמוע באמת על ההתמודדות הזאת עם האתגרים החברתיים, שוב מכוחו של הלימוד ושל העשייה והחזון שמקבלים בישיבה. שמעון, בבקשה. זה לא היה בזמנך, אבל זה הסיפורים שלי.
שלום לכולם, ממש לא צריך לעמוד, אני לא נושא בשום תואר רשמי של רב. אני קצת קשה לי להתחיל, הרב לכתשטיין, אחרי הדברים המרגשים שלך, אבל אני אנסה. לפני 20 שנה, קצת יותר, מדינת ישראל באופוריה, שערי ברית המועצות נפתחים, התרגשות עצומה, תנועות הנוער רוקדים לפני העולים החדשים בשדה התעופה. מדינת ישראל מתרגשת ועושה ממשלת אחדות לטובת המבצע הגדול של קליטת עלייה. מדינת ישראל גם משנה את המדיניות של קליטת עלייה, לא עוד קליטה במרכזי קליטה, שמגיע עולה חדש, יושב שנה, שנתיים, שלוש, לומד את השפה, את התרבות, מתאקלם, ואז מגיע למקום מגורים הקבוע שלו, אלא מה שנקרא קליטה ישירה. במסגרת הקליטה הישירה, מגיעים הילדים והמשפחות שלהם לשכונות, לערי הפיתוח, מטבע הדברים, לא לשכונות היוקרה. כאן בישיבת הר עציון לומד בחור צעיר, קצין משוחרר מגבעתי, שמו שמואל לורנץ, היום הרב שמואל לורנץ, ונפשו תוססת ובוערת. אני באותו זמן נמצא בגשר אחרי סיום לימודי בישיבה. שנתיים שימשתי כרב בית ספר לבנות במושב נוחם ליד בית שמש, והיה לי הזכות להקים את המרכז הירושלמי של גשר, שעבד עם נוער חילוני בנושאים של זהות יהודית וכו'. ושמואל לורנץ, אני זוכר אותו, מגיע למשרד מדי פעם עם תיק גדול ביד, כל הזמן נמרץ, וכל פעם עוד מישהו לידו. אני שואל אותו, מה קרה? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? הגיעו לפה הרבה עולים חדשים, צריך לעשות משהו. מה הולכים לעשות? הוא אומר לי, אני עוד לא יודע, אבל צריך לעשות משהו. הרעיון המקורי, בסופו של דבר שהתגבש אצלו, ואצל חבורה שהוא הצליח ללכד מסביבו, זה שהגיעו לפה אלפי ילדים עולים חדשים, המשימה הראשונה שלהם היא להיקלט בחברה הישראלית, והמשמעות של להיקלט בחברה הישראלית זה למעשה ללמוד שלוש שפות עברית, שפת עברית של אולפן, שפה עברית של שיעורי תנ"ך וספרות, ושפה עברית שאפשר לדבר עם החברים, הסלנג, חוץ מזה להכיר תרבות אחרת, והרעיון המקורי היה להצמיד לכל נער או נערה עולים חדשים, נער או נערה ישראלים, שילבו אותם במשך שנת לימודים אחת לפחות, מכאן נולד גם השם ידידים. במקור, היסוד היה גם לשנות את מדיניות קליטת העלייה גם בחברה הישראלית. לא עוד אני הישראלי עם השפה, מהאקורדיון, כובע הטמבל, בואו תהיו כמוני, אלא לחנך למשהו שהוא יותר הדדיות בקשר, רגישות לתרבויות השונות ולמידה אחד מהשני. כך נולד הרעיון, כך נולד הסיפור. והיום, אחרי 20 שנה, ידידים הוא אחד הארגונים החברתיים הגדולים במדינת ישראל מכל הבחינות. גם מבחינת היקף הפעילות, אנחנו עובדים היום בלמעלה מ-100 יישובים בארץ, מפעילים תוכניות בקרב בסדר גודל של 10,000 משתתפים בשנה, תוכניות בתחומים שונים. עדיין יש את הנושא של קליטת עלייה, תחום נוסף רחב, זה תחום של ילדים ונוער בסיכון. קצה הרצף הסיכוני אצלנו זה תוכנית שנקראת סיכויים, שהיום תוכנית שלומדים אותה בעולם, והיא תוכנית פורצת דרך של שיקום בקהילה או החזרה לקהילה של נוער עובר חוק. אתם יודעים מה זה נוער עובר חוק, נכון? זה נשמע מאוד יפה להגיד נוער עובר חוק, אבל נוער עובר חוק זה כאלה שאף אחד לא רוצה לעבור איתם בשכונה, או כאלה שאם מישהו מהבית ספר שלך יסתבך עם החוק, אז כולם מרחיקים, אתה מרחיק את עצמך קודם כל, המשפחה שלך מרחיקה את עצמה מהמשפחה שלו. חבר'ה שמשתדלים לקחת מהם מרחק, ואנחנו יחד עם משרד העבודה והרווחה, שירות מבחן לנוער, יחד עם משרד הקליטה, יחד עם משטרת ישראל, ביטוח לאומי ועוד קרנות שגייסנו, שינינו את כל מדיניות הטיפול בנוער הזה. במסגרת תוכנית סיכויים, בכל שנה יש לנו 700, כ-700 ילדים ובני נוער, בני נוער, בעיקר בנים, יש גם מעט בנות. אחוזי החזרה שלהם לפשיעה הם פריצה דרך בקנה מידה ממש בינלאומי. החוקר שחקר את זה התקשר באמצע החג למנהלת של זה במשרד הקליטה לפני כמה שנים, ולמנהלת שלנו, שלא הייתה שומרת תורה ומצוות, אז היא גם ענתה לו. הוא אמר לה, תשמעי, קיבלתי עכשיו את הנתונים הסטטיסטיים, ואני פשוט נפעם. יש 90% לא חזרו לפשיעה אחרי תהליך של עבודה עם הילדים האלה. ומה שעשינו, אני תכף אספר לכם גם מה, על האיך, אבל קודם כל נדבר אתכם על המה. תחום אחד חשוב מאוד שאנחנו מתעסקים בו, וגם דרך זה שהגענו לשטח, הגענו לשכונות, הגענו לקליטה הישירה, מתוך שם מצאנו הבעיות לפני מספר שנים. לקח אותי מי שניהל אז את מחוז דרום של ארגון ידידים, גם בחור בוגר הישיבה, היום רופא, לסיור בבאר שבע, ואומר לי, בוא תעמוד כאן בחצר של בית הספר. המראה היה מזעזע לחלוטין, בית ספר שהוא ההזדמנות האחרונה. מי שעוזב את בית הספר הזה מדרדר ממש לחיי רחוב. עמדנו בשער, בהפסקה, בנות צעירות יוצאות החוצה, מגיעים בחורים צעירים מבני עמנו ומכאלה שאינם בני עמנו, לוקחים אותם במכונית, חוזרים אחרי 10 דקות, רבע שעה, כל בחורה כזאת או כל נערה חוזרת עם קופסת סיגריות או עם פחית קולה, והן נכנסות לשיעור. הבנו ששם בחצר האחורית של בית הספר, מתקיימת ממש תחנה של סחר בנשים, וצוות בית הספר שבאמת עושה עבודת קודש, אבל בעניין הזה נשאר בכיתות, או הסביר את זה שהנערה עייפה בכל מיני סיבות אחרות, אולי חלקם פדגוגיות, אולי חלקם הגדול גם נכונות, כנראה לא קלט עם מה שיש לו עסק, והחלטנו לפתוח את התוכנית שלנו לנשים שקוראים לה סלע סיוע לנערות, סיוע לנערות עולות. תוכנית שנכנסנו לא ידענו את עומק הגילוי שנגלה על סיפורים אישיים, אנושיים, של כל הנערות שהופנו אלינו בגלל סיבה אחת, אבל מה שגילינו, סיפורים אחרים, באמת הזכות שיש לנו היום זה לגוע בכל כך הרבה סיפורים אישיים, אנושיים, ולנסות לעזור לשנות שם את סוף הסיפור למשהו יותר אופטימי. זו החטיבה של הנערות. תחום רחב ומתפתח נוסף זה תחום של הכנה לצה"ל. רב ספי דיבר פה על הנושא הזה ועל חשיבותו, בעיקר עכשיו בציבור הדתי, ציוני דתי, אבל לא בבתי הספר שהם המיינסטרים או אלה שהולכים בוודאי לשירות משמעותי בצה"ל. ושם יש לנו תוכנית גדולה שמקיפה היום 50-51 קבוצות ברחבי הארץ. ותוכנית שנקראת סיירת סטודנטים לכאלה שהם צריכים סיוע. בוא נאמר ככה, אם הייתם שואלים אותי היום בגדול איפה ידידים רוצה להיות, אז ידידים רוצה להיות במקום שבו הבן אדם הכי בודד. אנחנו בעשרות שנים האחרונות הפכנו להיות גוף או חברה שמבוססת על ארגונים. אם פעם המוסד המרכזי היה המשפחה, ואחר כך היו ארגונים נלווים, היום אנשים, פעם ראשונה אולי בתולדות ההיסטוריה האנושית, כל הילדים במשפחה צריכים ללמוד עד גיל 18, דבר שהוא לא סביר בעליל, שכולם עד גיל 18 מסוגלים לשבת יום שלם בכיתה וללמוד. ואחר כך יש לנו גם ארגוני המשך, מכינות, ישיבות, כל הארגונים האלה הם חשובים, אבל מה שקורה זה שאותם ילדים או אותם אנשים שהם בעיקרון אנשים טובים, בתקופת השבט הם יכלו להיות הציידים הכי טובים של השבט, ראש השבט, אנשים מאוד משמעותיים בקהילה או בשבט, מבחינתנו הופכים להיות סוג של ילדים או נערים בסיכון. בתוך הציבור הדתי אני יכול להגיד פה, במאמר המוסגר זה סיכון יותר גדול. זאת אומרת, מספיק שמישהו לא כל כך מסתדר עם לימודי גמרא, הרבה פעמים הוא מגיע ממש עד הקיצוניות השנייה, כי הוא לא כל כך מצא את עצמו במסגרת. הרבה פעמים כשאחד הילדים לא מוצא את עצמו במסגרת, הוא ומשפחתו הם האנשים הכי בודדים בעולם. אני אומר לכם את זה כאבא, אין גאווה יותר גדולה מאשר ילדים מוצלחים. ואין קושי או בדידות יותר עמוקה כאשר יש איזושהי התמודדות עם הילד, שם אנחנו רוצים להיות. כשהמשפחה לבד או כשהבן אדם מרגיש בודד, או כשהילד הזה מרגיש בודד, שם אנחנו רוצים שהוא יפגוש את ידידים. זה אני יכול לומר באופן עקרוני. שתי תוכניות נוספות שאנחנו מתעסקים בהן, נכנסנו לאחרונה, זה התחום של תעסוקה, הכנה לעולם התעסוקה של אנשים מובטלים, או כאלה שכבר איבדו קצת את הסיכוי שלהם, או את האמונה בכוחות עצמם להשתלב בשוק התעסוקה. ותשאלו אותי, זו תוכנית אחת, ותוכנית שנייה שנקראת בתי ידידים. בתי ידידים, התלמידים מגיעים בשעות אחר הצהריים, מקבלים סיוע, התנאי שלהם להשתתף בפעילות הוא כפול. אחד, שיפור באחד מהציונים במסגרת הלימודים, לכן תלמידים הצעירים יותר מגיעים לשעה של שיעורי בית, ומי שאין לו שיעורי בית לוקח נושא ומתקדם שם. והתנאי השני הוא שהם יוצאים להתנדבות לטובת הקהילה. הם לא משלמים בכסף, הם משלמים באיזשהו סוג של ערכים שאנחנו מנסים לחנך אותם לשם. זה בתי ידידים. ותשאלו אותי, תראו, זה פריסה מאוד רחבה, זה הרבה מאוד תחומים, זה מקיף הרבה מאוד אנשים. איך הגענו לזה? למה כל כך הרבה? למה כל כך הרבה? אני חושב שהמפתח של זה היה סגנון העבודה. וסגנון העבודה שלנו קודם כל אמר, תסתכל לבן אדם בעיניים ותגיע אליו הביתה. כל הילדים של ידידים מקבלים ביקורי בית, לא דבר טריוויאלי היום, וכשאתה נכנס הביתה אתה מזהה מצוקות. אחת המצוקות שזיהינו זה שהרבה ילדים שאנחנו מטפלים בהם, ההורים או מישהו מההורים, תקוע שם מבחינה תעסוקתית. והחלטנו להיכנס לעניין הזה. היום אחרי 20 שנה, חלק מהסיבה שלנו שפתחנו את הנושא של תחום של תעסוקה בידידים, זה כדי לטפל בבוגרים שלנו, שהם לא יגיעו למצב של אבטלה. כשהגענו לשם, למשל, ראינו שהרבה מאוד ילדים ישנים בתת תנאים. זאת אומרת, בבית שלהם התנאים הפיזיים הם איומים. ופתחנו תוכנית שנקראת פינה משלי עם העקרונות הבאים. העיקרון אומר, אנחנו נכנסים למשפחה, מזהים את המצוקה. ילדים פשוט שישנים חלק במרפסת, חלק עם האמא במיטה, חלק על הרצפה. חייל שמגיע מהצבא ואין לו איפה לישון בבית, אז יש לו מזרון שהוא פורס במרפסת בחוץ, אבל אם יורד גשם בחוץ ונכנס גשם, למרות שהמרפסת סגורה, היא לא אטומה, אז החייל ישן בבסיס יותר טוב מאשר בבית, ויש סיפורים כאלה. היה חשוב לנו לתת להם את הטוב ביותר. השגנו קרן חשובה שהייתה מוכנה לתמוך בעניין הזה, ורצינו לתת להם את הטוב ביותר. הילדים האלה, אחרי מכרז ארוך, מקבלים ריהוט של שומרת הזורע, שזה כל ילד או כל משפחה שמכניסה ריהוט כזה הביתה, באותו יום זה יום חג. זה ריהוט שהם לא יכלו להרשות לעצמם, אבל היה חשוב לנו המושגים של נתינה בכבוד. הנתינה בכבוד, וזה העניין גם של האיך, ותכף אני אולי קצת אפתח את זה יותר. הנתינה בכבוד היא ערך מאוד משמעותי. הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להיות במקום של נותנים. חלק קוראים לזה מנהיגים, חלק קוראים לזה בשמות אחרים, אבל זו זכות גדולה להיות במקום שאתה נותן. הרגישות הגדולה או האיזון הגדול שאנחנו צריכים לחנך את עצמנו בעניין הזה, זה לתת ממקום לא של פטרון ולא של מישהו שיודע יותר טוב ממך לאן אתה צריך להגיע. זה איזון מאוד עדין, זו עדינות מאוד גדולה. ולכן כשאתה נכנס לבית והולך לתת לו ריהוט במיטה, יש הורים לילד הזה, יש משפחה לילד הזה. היה חשוב לנו שמקסימום בחירות הם יעשו. זאת אומרת, הם יבחרו את הצבע של המיטה ושל המזרון ושל הידיות ואת כל מה שאפשר לעשות. עכשיו זה נשמע לכם טריוויאלי, נכון? הולכים לחנות ועושים ובודקים, אבל במקרים של המשפחות שאנחנו מטפלים בהם, מדובר בחדרים כל כך קטנים, ובאלתורים שצריך לעשות, מיטת קומותיים שנפתחת לשתיים, וליד זה עוד איזה ארון, ושהכל ייכנס, אנחנו שולחים אנשים שלנו, עם פרוספקטים, שעושים את המדידות, ובמקום מחליטים יחד עם המשפחה, מה יכול להיכנס במרחב המאוד מצומצם הזה. יש משפחות, בעיקר של עולים מאתיופיה, שאמרו לנו שבחיים אף פעם לא יצא להם לבחור כזה דבר, אז הם ביקשו את העזרה שלנו, איך בוחרים דבר כזה? המובילים של שומרת הזורע, מזילים דמעה כשהם נכנסים למשפחות האלו, וזה באמת עוצמה מסוג אחר. הקפדנו אגב שכל הריהוט יוצר בארץ. ישבנו עם מומחים לעץ כדי שבמסע ומתן עם שומרת הזורע הפרזול יהיה של מתוצרת חשובה, ולא בגלל שהם עושים איזושהי הנחה במחיר, אז שנקבל איזה משהו תוצרת משהו סיני או משהו כזה שהוא פחות טוב. ולמה שהייצור יהיה בארץ? כי ככה הגדלנו גם את מעגל התעסוקה בארץ. בפרויקט של 10 מיליון שקל, תחשבו כמה נגרים זה נותן להם פרנסה, וכמה מובילים זה נותן פרנסה, ולכל האנשים שמתעסקים בזה. זו לוגיסטיקה עצומה, אבל זה אחד הדברים שבאמת מחזקים את כולנו. אז היום הזה מוקדש, או היומיים האלו מוקדשים לתחום של מנהיגות. אתם יודעים שהרבה דנים מה ההבדל בין מנהל למנהיג, ואני מאוד אוהב את ההגדרה של בנוס בננוס בספר שנקרא Leaders, שהם כתבו על 4 מוטיבים הקשורים במנהיג. המוטיב הראשון הוא החזון. המוטיב השני זה המוביליזיישן, יכולת העברת החזון לכפיפים ולגייס את תמיכתם למימוש החזון. המוטיב השלישי, הוא אומר 3 דברים שהם חשובים, כל אחד בפני עצמו, התמדה, עקביות ומיקוד, ו4, הפיכת סביבות עוינות לסביבות תומכות. הדברים הללו הם חשובים, משום שהחזון, ופה אני אדבר גם קצת על מקורות ההשראה שלנו, החזון שלנו, כששואלים אותנו מאיפה באמת, 20 שנה אתה כבר מתחיל לבדוק, מה מקורות ההשראה של החזון? אני חושב שזה השילוב של הבתים שמהם הגענו, יחד עם העוצמה הגדולה, האדירה, שאני אפילו לא יכול לתאר אותה במילים, של ישיבת הר עציון. אני לא אומר את זה כי אני נמצא פה, אני אומר את זה כי אני חי את זה רגע רגע, שעה שעה. כמו מכונית שנוסעת עם מצבר ענק, שנותן לו כוח להגיע לכל המקומות ולפעול. והדברים הללו נעשו הן דרך ההוראה האגבית והן דרך ההוראה הלא אגבית. רק כדי להמחיש, יושב פה באולם מאחור המצטנע ישעיהו יחיאלי, איש רב פעלים שעושה הרבה. וישעיהו לפני הרבה שנים, כשהייתי נער צעיר בישיבת הר עציון שיעור א' או ב', היה מנהל המתנס פה בגוש עציון, ויזם את העבודה יחד עם מושבי העולים אדרת אביעזר רוגלית, שעד אז רק ההורים של הילדים שם באו לעבוד כאן בעבודות שירות, תחזוקה, בגוש עציון. והראייה של חשיבות החיבור שלהם גם מבחינה חינוכית הייתה בראש מעייניו. ואנחנו כבחורים צעירים, לא רק שנסענו לשם כל יום רביעי להתנדב ולעבוד עם הילדים ובני הנוער שם, אלא קיבלנו לזה גיבוי לא רק רשמי, מעשי, תורני, מראשי הישיבה ומרבניה. לצאת, אני זוכר שדיברתי אז עם חבריי שיושבים, שלמדו במקומות אחרים, שראשי הישיבה מאמינים במה שאנחנו עושים, ואנחנו הולכים לשם לא כביטול תורה, אלא כקיום תורה. זו עוצמה אדירה שאתה מקבל ברמה של הפרופורציה. יודעים ככה, לפני כמה שנים טובות, הלכתי להתעץ עם מורנו רבנו, הרב ליכטנשטיין, שהתלבטתי האם להמשיך בבית הספר שלימדתי בו, שהייתי שם, שימשתי שם כרב בית הספר, או ללכת ללמוד באוניברסיטה. הרב ליכטנשטיין אמר לי יסוד שמלווה אותי עד היום, ידעתי אותו, אבל כמה משפטים האלה, אני מרבה לצטט אותם ברשותך הרב ליכטנשטיין, הוא אמר שאדם חייב בחיים שלו יסוד של קביעות. ואמרתי לו, בסדר, הרב, אבל מתי אני אלך ללמוד באוניברסיטה? מה זה יסוד של קביעות? אז הוא אמר לי, מקובל, חזקה, 3 שנים. אני נבהלתי, אמרתי, מה 3 שנים? מה אני אעשה? בסוף נשארתי 2. הגעתי עם פשרה, בפשרה עם הרב ליכטנשטיין, אמר לי, טוב, לפחות 2. זה סוג של חינוך או שיחות מכוונות שנותנות לך משמעות למה שאחר כך מוגדר פה הנושא של התמדה, עקביות ומיקוד. כשלומדים את שיטת הלימוד בישיבה, אתה מבין בעוצמה הרבה יותר גדולה גם מה זה עקביות וגם מה זה מיקוד וגם מה זה שיטת לימוד שיש בה רציונליות מצד אחד, סדר, שיטה, הדברים האלה מאוד עוזרים. איך אנחנו עושים? אז חרטנו על דגלנו 2 ערכים מרכזיים. ערך אחד זה מה שאנחנו מגדירים מקצוענות בהתנדבות ובעשייה החברתית. והערך השני, הערך המשלים, זה הערך של מנהיגות עם ידידות. בכלל, אנחנו רואים את עצמנו קודם כל כארגון חינוכי. אנחנו מפעילים היום לטובת העניין הזה בכל שנה כ-6,000 סטודנטים ברחבי הארץ. זה מסה אדירה של ציבור שחלקו הקטן הוא שומר מצוות, ממש מרכיבים את כל האוכלוסייה במדינת ישראל, כולל האוכלוסייה הערבית, ולהטמיע תפיסת עולם שאנחנו מגדירים אותה כתורת האיזונים, זה אחד הערכים הכי משמעותיים. משמעותי לנו שכל מי שעובר דרך ידידים ילמד את התורה שפיתחנו אותה, כמו שאמרתי, בשילוב בין העולם של הישיבה לעולם של הבתים שמהם הגענו, וכל אחר כך מה שלמדנו באקדמיה ובמקומות אחרים, ויפנים אותה. העקרונות של המסרים שלנו הם נורא פשוטים. קודם כל אנחנו מבינים שכדי להצליח צריך מקצוענות. בשביל זה אני יכול לספר לכם 2 סיפורים. כשהרב שמואל אורנץ הגיע אליי הביתה וניסה לשכנע אותי להצטרף לידידים, אחרי שאיבדתי את הסכמתי להיכנס לשנה, אני היום 18 שנה, שנה הזאת התארכה, שנה אריכתה, אולי יש איזה מושג כזה. הלכתי לאספה כללית. יושב ראש הוועד המנהל שלנו היה אז הרב עמיטל. ושמואל מאוד הפחיד אותי מהרב עמיטל. כי הוא אומר לי, תשמע, אני רציתי לעשות דברים טובים, וישבתי בישיבות, והגשתי תקציב, והרב עמיטל זרק אותי מכל המדרגות. הוא אומר לי, ככה לא מגישים תקציב, לך תלמד איך להגיש תקציב. אמרתי, מה זאת אומרת? יש פה. שלח אותי ועשיתי עבודה מאוד קשה. איך מגישים תקציב? איך צריך להיראות תקציב? כשהייתי בשיעור וב, נכנסתי במשך 2 שנים ברציפות לשיעור בארפלי תואר של הרב עמיטל. האמת, אני לא זוכר הרבה מהשיעור עצמו, מהתכנים של השיעור. אני זוכר אבל שאלה אחת שפעם שאלתי את הרב עמיטל, והוא ענה לי מה שהיה נראה לי שלא ממין העניין, אני חושב שפעם אחת סיפרתי אותה. שאלתי אותו שאלה שחשבתי שיהיה לטקסט, והרב עמיטל פתאום אמר לי, תראה, אתה בן אדם מעשי, אני כבר מבוגר, תלך לעשות ואני אעזור לך. תשובה כזאת שאתה אומר, טוב, מה אני עושה עם זה? באספה הכללית או בפגישה הראשונה שלי, שנכנסתי לידידים, אז מאוד התרגשתי ואמרתי לרב עמיטל, אני מרגיש שאני סוגר מעגל. הנה הרב לפני שנים אמר לי את המשפט הזה ואני פה. הרב עמיטל אומר לי, אז מה השורה התחתונה? אז אני אומר לו, מה זאת אומרת, אנחנו עובדים עם כך וכך ילדים, וכך וכך מקומות? אומר לי, לא, אבל מה השורה התחתונה? אז אני אומר לו, תשמע, חינוכית, אנחנו עושים את זה וכו'. אומר לי, מה השורה התחתונה? אני אומר לו, למה הרב מתכוון? הוא אומר לי, תראה לי את המאזן. ואז הבנתי שאם אתה רוצה להקים משהו גדול ומשמעותי, אתה חייב לחשוב על כל ההיבטים של העניין הזה, כולל ההיבטים הכלכליים, ובכל התחומים אתה צריך את הרמה הכי גבוהה של מקצוענות. הגבוהה ביותר. זוהי דרישה, זוהי שאיפה, וזוהי שאיפה מתמדת, כי מקצוענות זה אומר כל התחומים. זו דרישה עוד יותר קשה בארגון חברתי שלא בא מאבא עשיר, אלא מארגן את הכספים שלו ממגוון מקורות שהשינויים הכלכליים, החברתיים, מאוד משפיעים, וזה מאוד לא מובן מאליו שהצלחנו להגיע לעניין הזה. כמה עקרונות מנחים, ואני מבין שהזמן שלי קצר. העיקרון הראשון הוא דיברה תורה בלשון בני אדם. יש לנו את הזכות לעבוד באמת עם כל האוכלוסייה הישראלית. ואם בגשר כשעבדנו שם דיברנו על החשיבות של לעבוד עם דתיים חילונים וגם נפגשנו, אנחנו חיים את זה יום יום. וברוך השם יש אהבה גדולה ויש מסירות גדולה ויש חיבור מאוד גדול לערכים של ידידים. אחד הדברים שחשובים לנו זה לקחת את כל אותם תורות ועקרונות ובסופו של דבר להכניס את זה במילים שבן אדם יכול להבין ובמילים פשוטות שכולנו יכולים להבין. אם אנחנו נדבר יותר מדי מתוחכם כאן למעלה, אצלנו במשרד בירושלים, אז עד שזה יגיע לדימונה, לירוחם, לבאר שבע או לנהריה, זה כבר יקבל פנים אחרות לחלוטין. והאתגר שלנו הוא באמת להטמיע איזושהי שפה חינוכית מאוד ברורה מלמעלה למטה. החלום שלי במאמר מוסגר, אני יכול להגיד את זה פה, כי אני מרגיש פה בבית, זה שבעזרת השם כשאני אפרוש, אני אומר להם, תראו, כל זה זה תורת ישראל. לא הגדרנו את זה כתורת ישראל, לא הבאנו את זה מתוך המקורות, אבל כל מה שלמדנו פה זה תורת ישראל. לשלם משכורת בזמן זה תורת ישראל. רגישות לאנשים זה תורת ישראל. לא לעמוד מן הצד כשאתה רואה מישהו שאין לו ריהוט או מיטה, זה תורת ישראל. שאיפה לעשות את זה ברמה הכי גבוהה של נתינה בכבוד זה תורת ישראל, וכן הלאה. כל אותם ערכים, אם היינו מביאים את זה כדפי מקורות או כפרקי לימוד, אני לא בטוח שהיינו מצליחים להנחיל את זה לכולם. הדבר השני, זה ניסיון מתמיד לצאת מהעולם שלנו, לנסות להבין את עולמו החיצוני והפנימי של מי שנמצא מולנו. שזה מפתח מאוד גדול, אנחנו תמיד מדברים את זה ביחס לילד, אבל לילד הזה יש משפחה, ובמשפחה הזאת יש, והילד הזה קשור לעולם של בית ספר, ולעולם אולי של עובדת סוציאלית, או איזה פסיכולוג שמלווה אותו, ואתה נדרש פה להבין הרבה מאוד שפות, רב תרבותיות, או רב מקצועיות, כדי שתוכל להבין בכלל את מערכת השיקולים, מערכת החשיבה, מערכת קבלת ההחלטות במקומות הללו, הנושא הזה חשוב. הפיכת סביבות עוינות לסביבות תומכות זהו ערך משמעותי שגם למדנו אותו בישיבה. נדבר קודם כל גם על הערך של אחדות שגם הוא חלק מהעניין הזה. האחדות או התפיסה שאת הדברים הללו אפשר לעשות רק ביחד מתוך עבודה משותפת, מתוך לא מקום שאנחנו שמים את היצרים או את האגו שלנו באמצע, זה משהו שהוטמע בנו בצורה מאוד חזקה. ואנחנו ברוך השם מצליחים, יש לנו גם שם מחייב, כשקוראים לנו ידידים זה שם מאוד מחייב, אז אתה לא יכול שיקראו לך ידידים ולהתנהג לא כידידים, מצליחים להפוך סביבות עוינות סביבות תומכות, להושיב משרדי הממשלה שלמים ביחד, כאלה שלא ישבו אף פעם ביחד, לטובת אותם ילדים ובני נוער ואותו דבר ביישובים ואותו דבר עם אנשים, אנחנו רואים בזה סוג של שליחות חינוכית בפני עצמה. אמינות מוחלטת, אתם זוכרים בוודאי את הקלטת שהרב עמיטל דיבר על הכנות, הנושא הזה חשוב לנו יותר אולי מכל דבר אחר. אני רק במאמר המוסגר, אני היום גם חבר בוועד מנהל של מה שנקרא מנהיגות אזרחית, שזה ארגון הגג של העמותות. אתם יודעים את הרגישויות בנושא של העמותות, אתם יודעים את הבעיות בניהול, לפחות תדמיתית, לא כולם ככה. והנושא של אמינות ואמינות מוחלטת, מילה שלך היא מילה, דברים פשוטים, לא מתוחכמים, אין פה ככה וככה, וזה אולי איך תמצא, שום דבר פשוט וברור, זה עניין משמעותי. וכמו שאמרנו, עבודה ארגונית וניהולית ברמה גבוהה מאוד לצד העבודה החינוכית. איך אנחנו מטמיעים את זה? בדברים מאוד פשוטים. כל ישיבה מתחילה בדבר חוכמה. דבר חוכמה זה כל פעם מישהו בסבב שלו מביא משהו מתוך עולמו הפנימי, ובכך גם בארגון שהוא מאוד עסוק, אנחנו נותנים אפשרות לתת ביטוי עצמי לאנשים שיש להם עולם פנימי הרבה יותר עשיר מאשר תחום העיסוק שלהם, ואני אומר ממש דברים כמו מברקה. פעם בשבוע אנחנו יושבים ולומדים שעת שיח. יושבים ולומדים. בשעת השיח הזו מעלים כל מיני סוגיות וכל מיני נושאים, וזה סוג של הוראה אגבית, כי בסופו של דבר מבינים את תפיסת העולם שלנו, לאו דווקא מתוך החינוך הפורמלי שאנחנו עושים בהכשרות ובדברים מקצועיים. יש לנו, פיתחנו גם את מה שאנחנו מגדירים בצד מודל ידידים, את שפת הידידות, שהעיקרון שלה זה כבוד לכל אדם ותרבותו, היחס לאנשים שבדרך, כן, אנחנו הולכים לפגוש את המנהל, אבל בדרך יש שומר, מזכירה וכו'. וזמנים, אמינות כמובן, והערך המשמעותי שאולי אנחנו רואים בו זה משהו שאם בשביל זה כמה ידידים היה חשוב, זה הערך של לא לציניות. אנחנו מאמינים גדולים, דווקא מתוך מקום שרובנו היה ציני בשלב מסוים של חייו. מישהו אמר לי אפילו פעם, חבר מהישיבה, שהיה אפשר ללמוד אצלי ציניות בהתכתבות. אני לא יודע, אבל אם ככה הוא מרגיש, כנראה שזה נכון. אנחנו חושבים שאם אתה רוצה לחנך אנשים לרגישות, לחמלה, לעבודה אמיתית, צריך לצאת לקרב גדול מאוד בציניות הזאת שרק יוצרת מחיצות ומפרידה וגורמת לחיץ בין אנשים. כשיש ציניות אי אפשר להתרגש ואי אפשר לאהוב ואי אפשר לעשות את העבודה באמת ולהגיע לאנשים באמת. אני רוצה לסיים, היות וזה העניין של מנהיגות, בסיפור של חוויית השיחה שהייתה לי עם הרב עמיטל, השיחה האחרונה שלי עם הרב עמיטל, שבה התייעצתי איתו. על סדר היום הייתה דילמה מאוד גדולה, מפעל הפיס מעניק מלגות לסטודנטים, ואנחנו מפעילים אותם בפעילות ההתנדבותית שלהם לטובת הקהילה, ומפעל הפיס החליט שהוא גם מעניק מלגות לסטודנטים ערבים. וביקשו מארגון ידידים, האם אנחנו נהיה מוכנים לעבוד גם במגזר הערבי. כגוף מקצועי היום מאוד מוערך בארץ, הדבר הזה עומד לפתחנו, וביקשתי לדבר עם הרב עמיטל בארבע עיניים בעניין הזה. ניגשתי אליו, שאלתי אותו מה הרב אומר, אז הוא אמר, מה הבעיה? יש לך רכז יהודי, יהיה רכז ערבי. שאלתי אותו, הרב, אנחנו קמנו זהות יהודית, ארגון חינוכי, קליטת עלייה, הרב לא חושש שמשהו בדי-אן-איי של ידידים ישתנה? הוא אמר לי משפט שאולי ממצא את תפיסת המנהיגות שאני יוצא איתה ככה מהרב עמיטל. הוא אמר לי, אנחנו צריכים ללמוד לנהל מדינה. זהו. אני נכנסתי כמנהל פרויקט, כמנהל ארגון, ויצאתי משם בתחושה שאני צריך לחשוב כמנהל מדינה. ואם אנחנו לא נעשה את זה, אז מי יעשה את זה? זהו, אני מבין שזמני תם, אם יש שאלה או שתיים. כן. שאלה טובה. שאלה טובה. אם אין קמח אין תורה, זה נכון לגמרי? יש הרבה אנשים שלא היה להם קמח, אבל חרקו שיניים ולמדו תורה, והיה שם תורה. אני אגיד לך משהו. אתה יודע מה? משהו שמצאתי השבוע ואהבתי אותו. בסדר? אני אגיד לכם תכף מי כתב את זה. בראשית דולק אור אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחרים. החושך יחלוף כליל. מתוך הצעירים, בני דלת העם, ייבקע האור בראשונה. ואחר ילבו עליהם האחרים, אוהבי הצדק והאמת, החופש והקדמה, האנושיות, היופי. ובהיות המרות כולם דולקים, ישתאו וישמחו על העבודה שנעשתה. אין לך תפקיד חשוב ומביא אושר יותר מתפקיד השמש משרת האור. כתב את זה הרצל. אני מאוד מתפעל מזה, ואולי צריך קצת לא בקריאה ראשונה לשבת על זה. מתוך הצעירים בני דלת האור, העם, ייבקע האור בראשונה. את ידידים הקימו בן של נגר ובן של צורף, שעבד אחר כך כפקיד בעיריית ירושלים, לא בן של פילנטרופ, פרופסור לאנתרופולוגיה, סוציולוגיה, או משהו מהסוג הזה. משם זה צמח. האתגר שלנו היום, בין היתר, הוא אתגר כלכלי. אם היה לנו שוקן כמו לאגנון, אולי היה לנו בעיות אחרות, אבל בעיה של כסף לא הייתה לנו, היה יותר קל להרחיב את המפעל החינוכי. אבל תמיד, תמיד אנחנו משתדלים שמה שיתפס אצלנו כתפיסת עולם, תפיסה שלנו היא קודם כל שאנחנו מחנכים. אתם לא ראיתם את ידידים בטלוויזיה ובעיתונות, ולא קיבלתם, לא עשיתם מופעי, לא ראיתם מופעי יחצנות. אתם יכולים להיכנס לאתר האינטרנט של ידידים ולראות ולהתרשם. כי מה שאנחנו פוחדים כל הזמן, זה שיגידו שבראש מעיינינו זה כסף, או פרסום, או אגו. תפיסת העולם שלנו זה שאתה נותן משהו למישהו, תעשה את זה באמת ובצנאה, ואם צריך לעשות קצת פרסום, אז במה שחייבים, ולא מעבר לזה. אבל השאלה היא חשובה. על מה אתה חולם בסוף? על כסף? או על חינוך? שאלה חשובה. כן. תודה רבה. חנוכה שמח.